אמרת לי פעם.
טוב, אנחנו ביום חמישי לפרשת פנחס, פרק כ"ח, פסוק א'. וידבר אדוני אל משה לאמור, שב את בני ישראל ואמרת עליהם, את קורבני לחמי לישי ריח ניחוחי תשמרו להקריב לי במועדו. אומר רש"י, צב את בני ישראל, מה אמור למעלה? בעצם מה שקשה לרש"י פה, הרי כאן הולכים להגיד לנו דיני קורבנות, ומי שמתעסק עם קורבנות בבית המקדש, במשכן, זה אהרון ובניו, לא בני ישראל. אז לכאורה היה צריך להיות כתוב צב את אהרון ואת בניו לאמור וכו'. מה זה קשור לבני ישראל? בני ישראל לא הם המקריבים. מסביר רש"י שהמילה צב, גם כן בכלל למדנו כבר בתחילת ספר ויקרא, פרשת צב, שם רש"י אומר שצב זה עניין של זירוז. זאת אומרת שיש כאן איזה מצב של אנשים שצריך לזרז אותם בעניין מסוים, שלכן גם מתאים להגיד את המילה צב. על פי כל השאלות הללו, אומר רש"י כך, מה אמור למעלה? יפקוד השם. מה משה רבינו ביקש? זה היה הפרשה הקודמת, שמשה רבינו ביקש מהקדוש ברוך הוא, יפקוד השם אלוקי הרוחות לכל בשר, איש על העדה. משה רבינו ביקש מהקדוש ברוך הוא שהוא ימנה לעם ישראל מנהיג, לפני שמשה רבינו מסתלק. אמר לו הקדוש ברוך הוא, עד שאתה מצווני על בניי, צווה את בניי עליי. משל לבת מלך שהייתה נפטרת מן העולם והייתה מפקדת לבעלה על בניה וכולי. מה זה וכולי? היא אמרה, אישה אמרה לבעלה, היא בת מלך, היא התחתנה עם מישהו שכתוב בעלה, זאת אומרת הוא לא חייב להיות אדם שהוא מיוחס או מלך, הוא בעל. אז מה היא אומרת לבעלה? שבבקשה תשמור על הבנים. מה עונה לה? מה ההמשך של המשל? מה שאומר כדאיתא בספרי, מה הספרי אומר? שהבעל אומר חזרה לאשתו, עד שאת אומרת לי לשמור על הבנים שלך, תגידי לבנים שישמרו עליי. למה? כי הם מתייחסים אליי שהם נכדים של מלך ואני לא בן מלך לכאורה, אז תגיד להם שהם ישמרו ולא ימירו את כבודי. מה הנמשל? כי לכאורה יוצא כאן דבר מאוד מוזר. מי הוא בנמשל הבת מלך? הבת מלך זה משה רבינו, שהבת מלך מפקדת לבעלה, זה הבעלה זה מי? זה הקדוש ברוך הוא. שאלת השאלה, ממשילים את הקדוש ברוך הוא פה, הוא לא מלך, הוא הבעל של בת המלך, זה לכאורה לא מתאים. אז ההסבר הוא שכאן מדובר ביהודים כאלה שהם נכשלו במשך השנים וחטאו בחטאים כאלה שהם לא מרגישים שהקדוש ברוך הוא זה מלך, חסר להם קבלת עול מלכות שמיים. משה רבינו הוא בת מלך, הוא מרגיש שהוא בת מלך, יש לו... אומר הקדוש ברוך הוא, משה רבינו, אתה מצווה עליי שאני אדאג לה לאותם יהודים שהם מרגישים כלפיי שאני רק בעלה. זאת אומרת אין כאן התייחסות של מלך, אז תצווה עליהם, לאותם יהודים, שהם ישמרו על הבעל של אותו בת מלך. זאת אומרת שהם יקבלו את המלכות של הקדוש ברוך הוא. לכן רש"י מדייק, מביא את המשל בצורה כזו שמדגיש מה באמת הסיבה שצריך זירוז מיוחד לאותם יהודים שכמה פעמים כבר עברו על ציווי השם. מה הציווי שנאמר פה? את קורבני לחמי לישי. מסביר רש"י מה זה קורבני ומה זה לחמי, מה זה לישי. מסביר רש"י ככה, קורבני זה אדם, כי כתוב בתחילת ספר ויקרא, והקריבו בני אהרון הכהנים את הדם על המזבח. אז הדם שמקריבים על המזבח זה מרומז במילה קורבני. לחמי, אלו האימורים. מה זה אימורים? יש את החלקים האלה של הקורבן שמקטירים אותם על גבי המזבח, קוראים להם אימורים. למה קוראים להם אימורים? הם אלה שנאמר, אימורים לשון נאמר, נאמר עליהם שצריך להקטיר אותם על המזבח, לזה קוראים לחמי. למה קוראים לזה לחמי? אומר רש"י, וכן הוא אומר, כתוב גם זה בתחילת ספר ויקרא, והקטירם הכהן המזבח לחם משה. זאת אומרת, אותם איברים שהוא מקטיר, אותם הימורים, קוראים להם לחם. לאישי זה הולך באופן כללי, הניתנים לאישי מזבחי, שאת הדם זורקים על המזבח, את האימורים ניתנים על האש של המזבח. תשמרו, מה זה תשמרו? שומר בדרך כלל זה אחד שעומד ושומר. מה זה פה שנאמר לבני ישראל? תשמרו. מה שייך כאן המילה תשמרו? מסביר רש"י שיהיו כהנים ולוויים וישראל עומדים על גביו כמו שומר. מכאן למדו ותקנו מעמדות. מה זאת אומרת? ידוע שהנביאים הראשונים, דהיינו שמואל הנביא, דוד המלך, הם תקנו שיהיו בבית המקדש 24 משמרות. כבר 24 משמרות, לקחו את כל הכהנים, חילקו אותם ל-24 קבוצות, והיה תור בכל פעם איזה משמרת תעשה את העבודה בבית המקדש. כנגדם, מול ה-24 משמרות, שהם נציגים של הכהנים, העמידו 24 מעמדות. מה זה מעמדות? לקחו נציגים ישראלים וגם הם חילקו אותם ל-24 קבוצות ואמרו כך, הרי כשאדם מקריב קורבן אז בעל הקורבן צריך להיות ליד הקורבן. אז כשמדובר בקורבן אישי שאדם מחליט להביא מסיבה כזו או אחרת, אז הוא עומד ונמצא ליד הקורבן בבית המקדש. קורבן התמיד שעליו מדובר, שמקטירים אותו כל יום בבית המקדש, מי הוא בעל הקורבן? בעל הקורבן זה כל ישראל, כי הרי את הקורבן הזה לקחו מהכסף של מחציות השקלים שיהודים נתנו למקדש, ומהכסף הזה קנו את הקורבנות. אז כל היהודים הם בעלי הקורבן. אז מי צריך לעמוד בעת הקרבת הקורבן? כל היהודים צריכים להיות שם. אבל לא שייך שכל היהודים יהיו שם.
כל יום פעמיים ביום.
כל יום פעמיים ביום כל היהודים יעמדו. איך עושים את זה? לכן תקנו 24 מעמדות, לקחו נציגים ישראלים שהם נציגים של כל היהודים, והם עומדים על הקורבן כל יום. כל שבוע מתחלפים הנציגים. יש בזה סדר שלם שהגמרא מביאה את זה באריכות במסכת תענית, איך שאותם יהודים, אם הם היו קרובים לירושלים, הם היו צריכים לעלות לירושלים, היו צמים כל השבוע, חוץ מפעמיים בשבוע, יום ראשון ושישי הם לא היו צמים, אבל שני, שלישי, רביעי וחמישי הם היו צמים, היו צריכים להיות בית הקרבת הקורבן, שבוע הבא התחלפו לאחרים. יש סדר שלם אם הם לא היו קרובים לירושלים, איך הם היו צריכים להישאר במקומם. היה בזה תהליך שלם. מאיפה לומדים את כל התהליך הזה? מהמילה תשמרו, שהקדוש ברוך הוא רוצה שהיהודים, גם הישראלים, יהיו כמו שומרים שיעמדו בעת הקרבת הקורבן. במועדו, מה זה במועדו? אומר רש"י, בכל יום הוא מועד התמידים. זאת אומרת, הזמן הזה שמקריבים את קורבן התמיד, זה הזמן שלו בכל יום ויום. זאת אומרת שאם, כמו שנראה בהמשך, יום אחד לא הקרבנו, אז אי אפשר להגיד מחר נקריב פעמיים. או אם נמצאים במצב של תומה, גם צריך להקריב את הקורבן הזה. זה דבר שמועדו בכל יום, זה המועד שלו. ואמרת להם, זה האיש אשר תקריבו לאדוני כבשים בני שנה תמימים שניים ליום או לתמיד. שואל רש"י כאן, מה זה ואמרת להם? הרי אמרנו כבר קודם הפסוק ב' צו את בני ישראל ואמרת להם. מה זה עוד הפעם ואמרת להם? אומר רש"י, קודם ואמרת להם מדובר בכללות לכל עם ישראל. מה שכתוב כאן ואמרת להם, אומר רש"י, עזרה לבית דין. יש ציווי מיוחד לבית הדין שהם צריכים להיות אחראים שבני ישראל יעשו את מה שמוטל עליהם בעניין הזה של הקרבת התמיד. שניים ליום, אומר רש"י, כפשוטו. מה זה כפשוטו? ששניים בכל יום, כמו שנראה בעזרת השם בפסוק ד', אחד בבוקר ואחד בין הארבעים. ועיקרו, אבל מה עיקר הלימוד מהמילה ליום? אומר רש"י, דבר מאוד מעניין, בא ללמד שיהיו נשחטים כנגד היום. את השחיטה של קורבן התמיד צריך לעשות לכיוון היום, לכיוון השמש. תמיד של שחר במערב ושל בין הארבעים במזרחן של טבעות. מה זאת אומרת? היה בבית המקדש, היה מזבח, בצד הצפוני של המזבח היו טבעות. הטבעות היו קבועים בק... הקרקע של בית המקדש, בתוך אותן טבעות היו מכניסים את ראש הבהמה, כדי שהבהמה לא תשתולל בעת השחיטה. וכשהראש של הבהמה היה מונח בתוך הטבעת, היה יותר קל לשחוט אותו. עכשיו, יש הרבה טבעות. איפה בדיוק, באיזה טבעת, צריך לשים את הראש של הכבש של קורבן התמיד?
של הבוקר.
או של הבוקר, או של בין הערביים. אומרת לנו התורה, תמיד אתה צריך להיות לכיוון השמש. אז אם זה נמצא בבוקר שחרית, השמש הרי זורחת במזרח. אם אתה תעמוד, זה נמצא בצפון המזבח, אם אתה תעמוד בצד המזרחי של הטבעות, לא תראה את השמש. השמש זורחת במזרח, אבל השמש לא נמצאת מעליך, השמש נמצא מזרחית אליך, הקיר יסתיר ולא תראה. אז בבוקר, בתמיד ששחר, תעמוד במערב, תעמוד בקצה הכי מערבי, ואז אתה תוכל לראות את השמש שנמצא מזרחה אליך. ושל בין הארבעים, כשאתה מגיע לקורבן התמיד בין הארבעים והשמש שוקעת במערב, אז הפוך, תלך במזרחן של טבעות, ואז אתה תוכל לראות את השמש לפני השקיעתה כשהיא נמצאת בקצה המערבי. וגם זה כתוב שהם לא עמדו, הרי הטבעות היו מסודרים, יש שם 24 טבעות, הם היו מסודרים שורות שורות. אז לא היו עומדים בשורה הכי צמודה למזבח, כי המזבח זה היה דבר מאוד גבוה. אם היית עומד בשורה הצמודה למזבח, אז הקיר, הגובה של המזבח היה מסתיר לך לראות. היית עומד בשורה השנייה, וזה לומדים שניים ליום. הם צריכים להיות לכיוון היום, לכיוון השמש. סוג ד', את הכבש אחד תעשה בבוקר. את הכבש השני תעשה בין הארבעים. שואל כאן רש"י על פסוק ד' ואומר, את הכבש אחד, אף על פי שכבר נאמר בפרשת תצווה, וזה אשר תעשה וגומר, ושם כתוב שזה צריך להיות באותו אופן, אחד בבוקר ואחד בין הארבעים, ושם וכתוב שם שזה צריך להיות עולה תמיד. אז מה התחדש לנו פה? אומר רש"י, היא הייתה עזרה לימי המילואים וכאן ציווה לדורות. שמה מדובר על הקרבת התמיד בימי המילואים, מתי שחנכו את המשכן בשבוע הראשון. הייתי יכול לחשוב שבשבוע הראשון היה ציווי לעשות את זה בצורה כזו, אבל לדורות, זאת אומרת לכל הדורות באופן מסודר, לומדים את זה מפה שככה באמת צריך תמיד להיות. עכשיו ביחד עם קורבן אנחנו יודעים שצריך להיות מנחה. יש מנחות שלמדנו עליהן בתחילת ספר ויקרא, שיכל אדם להקריב מנחה לבד, לא להביא בהמה, אלא להביא רק מנחה, מנחת חביתין, מנחת מרחשת, מנחת מאפת תנור. למדנו כמה וכמה סוגי מנחות. פה מדברת התורה על המנחה שצריכה להיות מלווה יחד עם הקורבן, וזה פסוקי, ועשירית העיפה סולת למנחה בלולה בשמן קטית רביעית העין. זה מה שאומר שתי מילים, סולת למנחה זה מנחת נסחים. זה לא מנחה שבאה כקורבן בפני עצמו, אלא זה מנחה שמתלווה לנסחים שצריך לנסח על המזבח בעת הקרבת הקורבן. מה הם הנסחים? נראה עוד מעט בפסוקים הבאים, פסוק ז'. אומר התורה בפסוק ו', עולה תמיד העשויה בהר סיני לריח ניחוח של אדוני. מה זה העשויה בהר סיני? אומר רש"י שהתורה אומרת לנו כאן, דבר ראשון, כאותם שנעשו בימי המילואים. את ימי המילואים עשו מתי שחנכו את המשכן, זה היה במדבר סיני. קוראים לזה כאן הר סיני, מתכוונים למה שעשו במדבר סיני. התורה אומרת שאותו קורבן עולה שעושים לדורות, זה דומה לקורבן שנעשה במדבר בימי המילואים. דבר אחר, לימוד אחר, מה זה עשויה בהר סיני? הקיש עולה תמיד לעולת הר סיני, אותה שנקרבה לפני מתן תורה. כתוב שבערב חג השבועות, ערב מתן תורה, עשו קורבן, ואת הקורבן ההוא שעשו בערב מתן תורה, שזה כשלעצמו דבר מעניין שקוראים לזה עשויה בהר סיני, למרות שזה לפני מתן תורה. אבל על כל פנים, על עניין מיוחד שכתוב במפורש בתורה, בספר שמות, שעשו באותו קורבן בערב מתן תורה, זה דבר שמלמד אותנו לדורות מה לעשות. מה עשו אז? אומר רש"י, הקיש עולה תמיד לעולת הר סיני, אותה שנקרבה לפני מתן תורה, שכתוב בה וישם בהגנות, הגנות זה כלים, שמשה רבינו את הדם הכניס לתוך כלים, מלמד שטעונה כלי. מזה למדים שגם לדורות כשמקריבים בכל יום את קורבן התמיד, אז כששוחטים את הבהמה צריך לקבל את הדם בתוך כלי, ומהכלי מזים על גבי המזבח. ואיפה לומדים שצריך להיות בכלי? זה עשויה בהר סיני. זה דומה למה שהתורה אומרת לנו במפורש, מה שעשו בערב מתן תורה. מהם הנסחים שהיו מלווים לקורבן התמיד? אומרת התורה, ונזכור רביעית העין לכבש האחד בקודש, אסך נסך שיחר לאדוני. מדובר כאן כמובן על יין, שכל קורבן היו צריכים רביעית העין של יין לנסך על גבי המזבח. כידוע שהיה במזבח היו שני חורים, חור אחד היה, שני החורים היו בפינה הדרומית מערבית של המזבח, חור אחד היה מיועד ליין, שהיו מנסחים לתוכו את היין בכל פעם שהקריבו.
מה, השני אדם?
השני היה מים, שעשו את זה רק חג הסוכות. בכל אופן, אומר רשי, ונזכור, ורשי יין, כאן למרות שבו לא כתוב מה נזכור, כתוב רק רביעית העין, אבל למדנו כבר בספר שלנו בפרק תתוו, פסוק ה', התורה אמרה, כששם מדובר על הנסחים, אז התורה אמרה במפורש, שלמדנו את זה היה בפרשת שלח, אומרת התורה, זה יין לנסח. זאת אומרת שאנחנו יודעים שהנסח, רביעית העין זה יין. אז פה שלא כתוב שזה יין, אז אומר רשי, ונזכור, יין. בקודש הסך, על המזבח התנסחו. בתורה לא כתוב איפה הסך, איפה צריך לנסח, לשפוך. אז לומדים את זה מהצירוף בקודש הסך, שצריך על המזבח לעשות. נסך שיחר, לומדים גם איזה סוג יין קשר, יין המשקר, יין שאפשר להיות ממנו שיקורים, זה יין שקשר לנסך על המזבח. מה זה בא לשלול? פרט ליין מגיטו, שהיין תוסס אחרי שמוציאים אותו מהענבים והוא עדיין לא שקט, מה שנקרא לשקוט על השמרים, כשהיין שוקט על שמריו הוא מתחיל לעמוד, ככל שהוא עומד יותר זמן, הוא נהיה יין המשקר. כן, הוא צלול והוא נהיה יין המשקר. כשהיין עדיין תוסס, אחרי שמוציאים אותו, הוא עדיין לא משקר, זה מיץ ענבים שאפשר לשתות אותו בלי בעיה. אז יין כזה שהוא תוסס, הוא לא קשר לנסח אותו על גבי המזבח. צריך להיות דווקא יין המשקר. פסוק האחרון על הנושא הזה של קורבן התמיד, ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים, כמנחת הבוקר וכנזקו תעשה, ישר ריח ניחוח לאדוני. בדיוק אותם אותו סדר של מנחה ונסחים שאמרנו קודם על הקורבן של הבוקר, עושים את זה אותו דבר בין הארבעים, ריח ניחוח לאשם. אומר רשי, מה זה ריח ניחוח? נחת רוח לפני שאמרתי ונעשה רצוני. עכשיו אומרת התורה שאותו דבר צריך גם לעשות בשבת. וביום השבת שני כבשים בני שנה תמימים ושני עשרונים סולת מנחה בלולה בשמן ונזקו. זאת אומרת, התורה אומרת לנו שבשבת, למרות שכתוב שמור את יום השבת, זכור את יום השבת, אז ביחד עם זה כתוב וביום השבת שני כבשים. ככה רשי כבר מביא במקום אחר, שכמו שאנחנו יודעים שכתוב זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו, יש עוד דברים שנאמרו בדיבור אחד, זה ביום השבת שני כבשים, נאמר ביחד עם המחללי המות יומת, כתוב ביום השבת שני כבשים. זאת אומרת שהתורה מצווה שגם בשבת צריך להביא את קורבן התמיד. אומר רשי על הפסוק יוד, עולת שבת בשבתו על עולת התמיד ונזקה. הפסוק הזה לומדים שני דברים, אומר רשי. דבר ראשון, עולת שבת בשבתו, ולא עולת שבת בשבת אחרת. הרי שלא יקריב בשבת זו, שומע אני יקריב שתיים לשבת הבאה. תלמוד לומר בשבתו, מגיד שאם עבר יומו בטל קורבנו. אי אפשר להשלים את הקורבן בשבת אחרת, זה עניין של אותו יום בלבד. על עולת התמיד, מה זה על עולת התמיד? אומר רשי פה מרומז דבר נוסף שלא כתוב במפורש בפסוק, אבל הוא מרומז פה. אילו מוספים לבד אותם שני כבשים של עולת התמיד. בנוסף לקורבן התמיד שצריך להקריב כל שבת, צריך בשבת גם להקריב מוסף של שבת. זה מרומז במילים על עולת התמיד. זאת אומרת, בנוסף לעולת התמיד יש עוד קורבנות שהם המוספים. הוא מגיד דבר נוסף, לומדים את זה, לומדים מפה, שאין קריבים אלא בין שני התמידים. הקורבן הראשון של הבוקר חייב להיות תמיד, והקורבן האחרון חייב להיות תמיד, ואת המוספים של השבת חייבים להכניס ביניהם. אי אפשר להקדים בשבת את המוסף לפני קורבן התמיד. מאיפה לומדים את זה? כי כתוב על עולת התמיד. מה זה על? ראשון זה תמיד של הבוקר, ועל עולת התמיד, עליו ואחריו בא המוסף. וכן בכל המוספין נאמר על עולת התמיד. לתלמוד זה כל פעם שכתוב באיזה כל החגים על עולת התמיד, פירושו למדנו את העניין הזה להקפיד שתמיד המוסף יהיה על התמיד. זאת אומרת, התמיד ראשון
ויסיימו
והוא יהיה אחרי. אחר כך אנחנו עוברים לקורבן של ראש חודש, ובזה מסיימים. ובראשי חודשיכם תקריבו עולה לאדוני פרים בני בקר שניים, והאיל אחד כבשים בני שנה שבעה תמימים. זאת אומרת, כאן הוא מדבר על קורבן עולה שצריך להביא כל ראש חודש, ואחר כך בהמשך נראה על קורבן חטאת שצריך להביא כל ראש חודש. קודם כל התורה מפרטת מספר פסוקים על העולה. העולה, מה היא כוללת? היא כוללת בסך הכל 10 בהמות. זה העולה שכל ראש חודש מקריבים. שני פרים, איל אחד ושבעה כבשים. וביחד עם זה, כל קורבן יש לו גם את המנחה שלו וגם את הנסחים שלו. והנסחים והמנחה של הפרים לא דומה למנחה ולנסחים של העיל, וזה לא דומה למנחה ולנסחים של הכבש. כבר למדנו את זה בעצם בפרשת שלח, את כל הרשימה הזו, והתורה חוזרת על זה עכשיו עוד הפעם. ושלושה עשרונים סולת מנחה בלולה בשמן לפר האחד, ושני עשרונים סולת מנחה בלולה בשמן לעיל האחד. נקרא את פסוק ואז נקרא את רש"י. ועשרון עשרון סולת מנחה בלולה בשמן לכבש האחד, עולה ריח ניחוח אישל אדוני. זאת אומרת, התורה אומרת המנחה שזה עשוי מסולת, מקמח מנופה היטב, אז זה היה הולך בסדר מלמעלה למטה. הפר קיבל שלושה עשרונים, האיל קיבל שני עשרונים, וכל כבש קיבל עשרון אחד. אז זה אומר רש"י, הוא שלושה עשרונים, למרות שרש"י אומר הוא שלושה עשרונים, בעצם הוא אומר כאן משפט שכולל את כל הרשימה, שלושה של השניים ושל האחד, כמשפט נזקי פר. שלושה עשרונים זה כמו שצריך לתת לפר, שכן אין קצובים בפרשת נסחים. פרשת נסחים זה פרשת שלח שקראנו קודם בפרק תצוואב, שם כתובים כל הנסחים של כל סוגי הקורבנות, פר, איל וכבס. שם נבוא פסוק י' לנסחים שהולכים כל שלושת הקורבנות הללו. אומרת התורה, ונסכם חצי עין יהיה לפר, ושלישית עין לאיל, ורביעית עין לכבס יין. זאת עולת חודש בחודשו לחודשי השנה. אותו דבר בנסחים, זה גם הלך בסדר מלמעלה למטה, חצי, שליש ורבע. אומר רש"י, מה זה זאת עולת חודש בחודשו? שאם עבר יומו בטל קורבנו ושוב אין לו תשלומים. גם פה אי אפשר להגיד, אם לא הקרבנו בראש חודש מסוים את הקורבן, בחודש הבא נעשה כפול או יותר, אין תשלומים בדבר הזה. עכשיו הפסוק האחרון, בנוסף לכך שהקריבו 10 בהמות לעולה כל ראש חודש, היה עוד קורבן אחד לחטאת. ושעיר עיזים אחד לחטאת לאדוני על עולת התמיד יעשה ונזכור. אומר רש"י, ושעיר עיזים וגומר, מה התפקיד של השעיר הזה? כל שעירי המוספין, כל פעם שהיו מקריבים ומוסיפים קורבן שעיר בבית המקדש בכל החגים, באים לכפר על טומאת מקדש וקודשיו, הכל כמו שמפורש במסכת שבועות. אם אדם היה טמא ולא ידע שהוא טמא, זאת אומרת ככה, הוא ידע שהוא טמא, אחר כך הוא שכח שהוא טמא והוא נכנס לבית המקדש בטומאה, ולאחר מכן הוא תפס את עצמו, בעצם הייתי טמא, ומה עשיתי? נכנסתי לבית המקדש. אבל בעת שהוא נכנס לבית המקדש זה היה בשגגה, הוא לא ידע באותו רגע. הוא ידע לפני זה וידע אחרי זה. אדם כזה, מתי מתכפר לו החטא הזה? כשהוא נכנס בטומאה לבית המקדש, קורבן של כל החגים, מוספים, סעירי המוספים של כל החגים, מחפרים על תומת מקדש וקודשיו. ונשתנה סעיר ראש חודש, בראש חודש שונה מכל החגים, שבראש חודש זה מחפר על מצב מיוחד של, שלא כתוב במפורש בכל החגים. מה המצב המיוחד? שנאמר בו להשם, כתוב לחטאת להשם. מה זה לחטאת להשם? זה בא לחפר על מצב מיוחד. מהו המצב מיוחד? ללמדך שמחפר על שאין בו ידיעה, לא בתחילה ולא בסוף, שאין מכיר בחטא אלא הקדוש ברוך הוא בלבד. המצב הקודם שתיארנו, זה אדם שידע בהתחלה שהוא תמה, הוא ידע בסוף שהוא נטמע, רק באמצע היה לו איזה חוסר ידיעה ונכנס ככה לבית המקדש. מה קורה אבל אדם שלא ידע בכלל שהוא נטמע והוא נכנס לבית המקדש ובכלל לא יודע שהוא תמה? הוא יצא מבית המקדש והוא בכלל לא יודע שהוא תמה, לא יודע בכלל, הכל נעלם ממנו. מי יודע שהוא תמה ונכנס בתומה? להשם, רק הקדוש ברוך הוא יודע. מצב כזה, זה ראש חודש מחפר. הוא שיער, עכשיו רש"י מסיים, זה כתוב במפורש בראש חודש, הוא שיער השעירים למדים ממנו. אותו דבר לומדים בראש חודש, שכל אותם שעירים של כל החגים, ששם לא כתוב במפורש שזה מחפר על מצב כזה, כי שם מדובר על מצב שיש ידיעה בהתחלה ויש ידיעה בסוף. ראש חודש שכתוב בו שאין ידיעה לא בהתחלה ולא בסוף, ראש חודש מחפר על זה, וזה בעצם מלמד שגם כל החגים מחפרים על המצב. זה הפירוש לחטאת להשם. ומדרשו באגדה, מוסיף רש"י מדרש מסוים שהוא כתוב באגדה, ועל המדרש הזה כותב המשכיל לדוד, אחד ממפרשי רש"י, שזה מה שרש"י הולך כרגע להגיד, זה מסתרי התורה שהמקובלים מדברים על זה. קשה להבין את הדברים בפשטות, אבל מה בכל אופן רש"י אומר? אמר הקדוש ברוך הוא אביהו כפרה עליי. שכתוב כאן לחטאת להשם, זה לא חטאת לישראל, לא שהיהודים עשו חטא והם צריכים קורבן חטאת לכפר על החטא, אלא הקדוש ברוך הוא אומר לחטאת להשם אביהו כפרה עליי על שמייתתי את הירח. עכשיו ככה, אמנם יש את הריף, רבי יצחק אלפסי, שהריף הידוע, הוא כותב בגמרא במסכת שבועות, כמו שרש"י שולח אותנו כאן למסכת שבועות, הוא כותב במסכת שבועות, הוא מסביר איזה הסבר מסוים בתוך דברי רש"י האלה שהוא מביא כאן, בתוך המשפט הזה שרש"י מביא, הוא אומר כאילו הוא צריך לקרוא את זה ככה: אמר הקדוש ברוך הוא אביהו כפרה, לא אביהו כפרה עליי, אלא אביהו כפרה בשבילכם על שמייתתי את הירח. מה זאת אומרת? הוא אומר ככה, הקדוש ברוך הוא בא לירח והרי מיית את הירח, רצה לפייס את דעתה של הירח. אמר הקדוש ברוך הוא לירח, הפיוס שלך יהיה בזה שכל ראש חודש היהודים יביאו כפרה על החטאים שלהם, בזכותך הם יביאו כפרה, בזכותך הם יחזרו בתשובה, וזה פיוס לירח. אז אמר הקדוש ברוך הוא, הביאו כפרה על שמייתתי את הירח, בגלל שמייתתי את הירח והירח רוצה שיהיה לו זכות מסוימת, מהי הזכות? שכל ראש חודש אתם תחזרו בתשובה, וזה יהיה הזכות של הירח. ככה הריף מסביר, זה הפירוש של המשפט הזה. אבל זה לא כל כך נכנס חלק בתוך המילים, אביהו כפרה עליי, על שמיית הירח. לכן, כמו שאמרתי, המשכיל לדוד אומר שזה עניין שזה ממש מסתרי תורה להבין את המשפט הזה.
יכול להבין שהשם עשה חטא.
כאילו השם עשה חטא והוא צריך כפרה. על כל פנים, מזה רק מוכיחים שהרבה פעמים אנחנו רואים על צדיקים גדולים, על דוד המלך אומרים, הגמרא אומרת, כל אומר דוד חטא אינו אלא טועה, אבל יש כאלה אומרים, מה זאת אומרת, הנה חטא של דוד, חטא של זה, חטא של זה. יש כאלה שזורקים ככה בקלות על כל מיני גדולים וצדיקים, הוא חטא פה, הוא חטא שם. אז שמעתי פעם מאחד המשפיעים שאמר שאם תסביר לנו את החטא של הקדוש ברוך הוא, אז אני אסביר לך גם את החטאים של הצדיקים. כי מה שזה מסתרי תורה, גם זה מסתרי תורה. המשך. על עולתה תמיד יעשה, מסביר רש"י מה זה על עולתה תמיד יעשה, כל הקורבן הזה. זאת אומרת שהמילים על עולתה תמיד, זה לא מתייחס רק לסעיריזים, אלא כל הקורבן הזה. זאת אומרת, כל מה שאמרנו קודם, את כל החטאת וגם את כל העולה, כולם צריכים להיות על עולת התמיד אחרי קורבן התמיד. זאת אומרת, בראש חודש מקריבים קודם את עולת התמיד, ולאחר כך מביאים את כל 10 קורבנות של עולה ותסעיר לחטאת. ונסקו, אומר רש"י על מה הולך ונסקו? אי אפשר להגיד שבנסקו הולך על השעיר, למרות שזה כתוב בפסוק של השעיר. אומר רש"י, ואין ונסקו מוסב על השעיר, שאין נסכים לחטאת. אלא מה הולך ונסקו? ונסקו הולך על כל המסכים הקודמים, שהתורה אומרת שהלולת התמיד יעשה ונסקו. שכל הקורבנות עם הנסכים צריכים לעשות אחרי שמביאים את קורבן התמיד, ורק לאחר כך הולך כל הסדר הזה.
הנסכים של